לכולם, שנה טובה. ברשות ראש הישיבה, אנחנו נעסוק קצת במצוות השמיטה. אנחנו עומדים ממש בערב שנת השמיטה, וזה זמן מתאים קצת להתייחס לעניין הזה. ראיתי הערה מעניינת בשם הרב שלמה זלמן, שאמר שבקידוש של הלילה הראשון בשנת השמיטה ראוי, לא חייבים, אבל ראוי לכוון על מצוות השמיטה שיהיו במשך השנה. הרי מצווה שמתחדשת מפעם לפעם, ודאי אחרי 7 שנים, אז מברכים עליה שחיינו. אפשר לדון על החידוש הזה לדינה, אבל הרעיון עצמו הוא מעניין. מצוות השמיטה בתורה מופיעה כמה וכמה פעמים. יש לנו בפרשת משפטים, פרשת בהר, שזה המקום המרכזי. יש לנו בפרשת ראה, מצוות העניין הזה של שמיטת כספים, וגם מוזכרת כבדרך אגב בפרשת השבוע שלנו, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, מצוות הכל. אולי יש עוד אזכור בפרשת כי תישא, אבל זה כבר מחלוף התנאים, אני לא נכנס לעניין הזה. רואים משהו מיוחד בשנת השמיטה, במצוות השמיטה, שאין במצוות אחרות. התורה אומרת לנו בהרבה מקומות שאם לא נקיים מצוות אלו ואחרות, אז אנחנו חס ושלום נגלה מארץ ישראל. בין המצוות שמוזכרות בעניין הזה זה מצוות השמיטה, כן? בפרשת בחוקותיי אנחנו קוראים בתוכחה, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. אבל מעניין שהתורה לא אומרת שמצוות השמיטה היא מצווה חמורה, כן? בפרשת הראיות אנחנו מבינים שאיסור הראיות איסור חמור מאוד, ואם אנחנו עוברים על איסור הראיות לא, הארץ תקיא אותנו. במצוות השמיטה התורה לא אומרת שהמצווה היא חמורה, היא אומרת שזה מעין דבר מותנה, הארץ צריכה לשבות, ואם היא לא שבתה, כן, אם לא שבתה בטוב, איך שהיינו אומרים היום, אז היא תשבות ברע. ומעניין שבנביא בדברי הימים, כאשר בסוף, ממש בסוף דברי הימים, בפרק האחרון שהמסוכם שם בדיוק על העניין הזה של חורבן הבית הראשון, מה היו כל זה וכו', למלות דבר השם בפי ירמיהו, אז רצתה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה שבתה למלות 70 שנה. כלומר הנביא, כאשר הוא מסכם את העניין הזה של הגלות, הוא מתייחס במיוחד לשמיטה כאילו בתור סיבה משמעותית לעניין הזה של הגלות. אז רואים מפה את הערך המיוחד של מצוות השמיטה. אני רוצה קצת לנגוע בפסוקים ולהתייחס לזה שהתורה כתבה את מצוות השמיטה, היא כתבה אותה בכמה מקומות. תמיד השאלה הזאת מתעוררת בפשט המקראות. כל פעם שהתורה כותבת לנו פרשה מסוימת בשני מקומות, אז מיד מתבקשות שתי שאלות. שאלה אחת מקובלת ושאלה שנייה פחות מקובלת. השאלה המקובלת, מה התורה הוסיפה בפרשה השנייה לפרשה הראשונה? זו שאלה שתמיד מופיעה, בדרך כלל זה מופיע כבר בחז"ל, בעיקר אם זה פרשה בהלכה. אבל בעצם יש עוד שאלה, למה, בוא נגיד שמצאנו את האיתור, מצאנו שפרשה א' יש התייחסות לדבר מסוים, פרשה ב' עוד התייחסות למשהו נוסף, הפרשה הוסיפה, אבל מדוע התורה כתבה את זה בצורה כזאת? למה היא לא כתבה את כל הדינים במקום אחד? למה לפצל את זה? ועוד אפשר לשאול, אם כבר מפצלים, למה הפיצול בצורה כזאת ולא בצורה אחרת? השאלות האלה הן שאלות לא פשוטות, אבל בפרשת השמיטה הדברים, אני חושב שהם ממש פשוטים. בפרשת משפטים כתוב ככה: ב6 שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לחרמך לזיתך. בפרשת בהר, וידבר השם משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, בשבתה הארץ שבת להשם, שש שנים כזרע שדך וגומר, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע, חרמך לא תזמור, לא תקצור, לא תלצור, שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. שתי מצוות, שתי פרשיות של מצוות השמיטה, ושתיהן שונות לגמרי אחת מהשנייה. קודם כל, משהו בולט מאוד, התורה קוראת לשנה הזאת שבת שבת, אבל התורה קוראת לשמיטה שבת רק בפרשת בהר, וזה מוזכר באופן מודגש שבע פעמים, ושבתה הארץ, שבת להשם, שבת שבתון, עוד פעם שבת, שנת שבתון. בפרשת משפטים לא כתוב, כתוב משהו אחר, והשביעית תשמטנה ונטשתה. לא כתוב שבת, זה דבר אחד בולט בפשט. דבר השני, שיש פה שני נושאים. בפרשת בהר התורה מדברת בעיקר על איסורי המלאכה. לא תזרע, ארבע מלאכות שהתורה אסרה בשביעית, לא תזרע, לא תזמור, לא תקצור ולא תבצור. זה הכל. לעומת זה, פרשת משפטים, התורה לא מדברת על איסורי מלאכה. התורה מדברת בשביעית, תשמטנה ונטשתה, ואכלו את בני עמך. התורה מדברת על זה שהפירות של שנת השמיטה מיועדות בשביל שאכלו את בני עמך. ובאמת יש פה שתי פרשיות שונות לגמרי בדין השמיטה. צווי דינים, אם אפשר לומר. צווי דינים של התורה. דין אחד של איסור מלאכה, ודין שני שהפירות שייכים לכולם. לאביוני עמך, פה התורה מדגישה. בעצם זה שני דברים. למשל, התורה הייתה יכולה להגיד, תעבוד כמה שאתה רוצה, לא היה איסור מלאכה, ואת הפירות, אכלו אביוני עמך. היה גם יכול להיות הפוך, שיש איסור עבודה, אבל הפירות שייכים לי. בשבת רגילה, אסור לעשות מלאכה, כן? אסור לעשות מלאכה בשבת. אבל ברור שהפירות בשנה רגילה שייכים לי, אין קשר בכלל בין איסור המלאכה ובין אכלו אביוני עמך. והדברים הם ממש פשוטים. ספר פרשת משפטים זו מדברת על המצוות שבין אדם לחברו. כל פרשת משפטים זה בין אדם לחברו. אז התורה מדגישה את ההיבט, מה שקוראים היום ההיבט הסוציאלי של מצוות השמיטה. כן? אכלו אביוני עמך, זה מה שהתורה מדגישה בפרשת משפטים. לעומת זה, פרשת בהר, ספר ויקרא, תורת כהנים, שם מדובר על העניין של השבת, כן? השבת, שזה בעצם המצווה שבין האדם למקום. אדרבה, אם התורה הייתה רוצה לדאוג לאביונים יותר, הייתה אומרת תעבוד בשנת השמיטה עוד יותר משנים שעברו, ולאביונים יהיה עוד יותר פירות. בפרשת בהר התורה באה להדגיש את העניין של השבת, וזה מצווה שבין האדם למקום. אז אנחנו רואים פה דבר מאוד מיוחד, שאין בהרבה מצוות, שמצוות השמיטה היא מצווה שהיא גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום, וכמעט אין מצוות כאלה. וגם המצוות שיש, אז הן בולטות לכיוון מסוים. נגיד בפרשת השבת, אפשר להגיד שפרשת השבת יש גם דאגה לעבד וכו', אבל ברור שהנושא של הדאגה לעבד זה נקודה שולית בפרשת השבת. בפרשת השבת העיקר זה בין אדם למקום. אז המצווה הזאת היא כבר, אנחנו רואים שהיא כוללת בה גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו, אז ודאי מבחינה זו היא מצווה מיוחדת. עכשיו נשים לב לעוד נקודה. אנחנו אמרנו שפרשת משפטים מדברת על העניין של בין אדם לחברו, ואכלו אביוני עמך. אפשר לשאול, הרי גם בפרשת בהר כתוב, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך. רואים שגם בפרשה הזאת מוזכר העניין של לאוכלה, אבל יש הבדל בולט. בפרשת משפטים התורה אומרת, ואכלו אביוני עמך. התורה מדגישה את העניין של העניים, בפרשת בהר התורה אומרת והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. התורה לא אומרת מתייחסת לאביון, היא מתייחסת לזה שאנחנו נוכל. עכשיו, מה פירוש שאנחנו נוכל? אנחנו יודעים שמהפסוק הזה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, חזל לומדים לאוכלה ולא לסחורה, לאוכלה ולא להפסד וכדומה. ראיתי במאמר של הרב וייטמן שהוא אומר שהמצווה של שבת הארץ לכם לאוכלה זה בבחינת אכילה כמו שאוכל אדם מקודשים. אדם אוכל מקודשים, כן? אז הוא נהנה, הוא אוכל משולחנו של גבוה. אדם יושב בבית המקדש, בין אם זה כהן שאוכל את החלק שלו או ישראל שאוכל, ובין אם זה כהן שאוכל תורמה בגבולים, והוא מקבל משולחן גבוה. וזה מה שהתורה מדגישה פה. בפרשת בהר התורה לא מתייחסת לעניין של האביון, אלא היא מתייחסת לעניין שאתם עכשיו לא הבעלים של הפירות, ומי הבעלים? הקדוש ברוך הוא הבעלים, ואתה אוכל את הפירות מהקדוש ברוך הוא. לכן גם מאוד מובן שאסור לך להפסיד את הפירות, כי אתה לא בעל הבית, כן? אתה, וצריך לאכול את זה. יש קדושת שביעית. קדושת שביעית, מה זה מושג של קדושת שביעית? יש בזה מחלוקת, אבל בכל אופן מושג של קדושה בפירות זה מושג שבדרך כלל יש בקודשים, במעשר שני, והנה יש לנו פה גם את העניין המיוחד הזה של פירות שאנחנו אוכלים אותם כביכול מהקדוש ברוך הוא, משולחנו של הקדוש ברוך הוא. זה הפשט והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אחרי כן יש לנו את מצוות הפרוזבול שקשורה לפרשת ראה, ויש לנו את מצוות הקל שהיא בסוף שנת השמיטה. מצוות הקל, שאפשר להרחיב בה הרבה ואני לא עושה את זה, היא בעצם מצווה שהיא בעצם, ככה כתוב, מופיע בהרבה ספרים, וזה כמעט מתבקש מפשטי המקראות, שזה בעצם התחדשות של כאילו קבלת תורה מחדש. רק במקום משה רבינו המלך הוא זה שקורא, כל העם מגיע, האנשים והנשים והטף, זה לא עניין של לימוד תורה, כי אחרת הנשים לא היו באות והטף לא היה מגיע, ודאי הנשים לא. כן, זה עניין של קבלת תורה מחדש. אחרי שאדם עמד בשנת השמיטה בגבורה, בכל הנקודות המיוחדות של שנת השמיטה, גם שבין אדם למקום וגם בין אדם לחברו, הוא באמת חל בו שינוי עצום. נשים לב שיש הבדל עצום בין מצוות הצדקה לבין מצוות שבת הארץ שאתה נותן זה להפקר. רבותיי, כשאני נותן צדקה זה דבר מאוד יפה, אבל אני מחליט באופן עקרוני, אני מחליט כמה לתת צדקה, מתי, למי, ובסך הכל הבן אדם שמקבל ממני את הצדקה אני עושה לו טובה. נכון שאני חייב ויש לי מצווה, ויותר משהעשיר עושה עם העני אני עושה עם העשיר, אבל סוף סוף אני מרגיש שעשיתי פה טובה למישהו ואני אומר לי תודה. זה הבדל גדול, בין הבדל עצום. אם אני נותן, כשאני נותן אני שולט, אני שולט ואני נותן, זה חלק מהשליטה שלי. חלק השליטה שלי זה שאני לוקח לעצמי מה שאני רוצה ואני נותן מה שאני רוצה. פה התורה לא אומרת לך ככה, התורה אומרת לך, שמע ידידי, אתה לא ביילין בכלל, אתה עכשיו הולך וכותף לך את החמישה משמישים שלך מהעץ, אבל אם השכן הדלפון שלך שאתה כל השנים לא מסתכל עליו בכלל, הוא יבוא קצת חמש דקות לפניך, הוא יקטוף את החמש משמישים ואתה תישאר עם שלושה או עם אחד רכוב אפילו או משהו כזה. זה אחרת לגמרי. אני בעלים של משהו ואני לא בעלים. התיקון הגדול שנעשה פה הוא הרבה יותר גדול, ובאמת זה העניין הזה של שמיטה, המושג הזה של תשמטנה. אנחנו חיים, וזה אולי באמת קשור גם לימים הנוראים לראש השנה, אנחנו כל הזמן חיים עם היד שלנו סגורה. יד סגורה זה ביטוי של שליטה. אנחנו רוצים להיות כל היום שולטים, כן? אני שולט במצב. זה העניין של כל אדם בעולם. כולנו רוצים להיות, וזה דבר טבעי, וזה גם לגיטימי בסך הכל, כן? בשביל שאנחנו נרצה להיות שולטים, אנחנו עושים המון המון דברים. יש לנו ביטוחים מכל מיני סוגים, רפואי וביטוח רכב וביטוח גנבות וכל מה שאנחנו רוצים, כן? ויש לנו בית שאף אחד לא יכול להיכנס אלינו, רק שאנחנו רוצים. אנחנו, כל מה שיש לנו, בין אם זה ממון ובין אם זה כוח, הכל בשליטה, זה הביטוי שלנו. באה התורה ואומרת לנו, ידידי היקר, תשחרר לחץ, תשחרר את השליטה שלך. שנה אחת, תשחרר. ומזה, ברגע שתשחרר שנה, אתה פשוט תהיה בן אדם אחר. אתה פשוט משתנה, זה חינוך מחדש. אחרי שיש לנו גם את מצוות שמיטת הכספים, כן? אז באמת אנחנו מתחילים כל פעם מחדש, וזה באמת אולי המצווה, נדמה לי שזה המצווה הקשה ביותר שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, כן? יכול להיות שלמות על קידוש השם זה גם מצווה קשה, אבל א', זה דבר חריג, זה לא כל שבע שנים, אדם לא מת על קידוש השם כל שבע שנים, כן? וחוץ מזה שלפעמים למות רגע אחד יותר קל מאשר לחיות שנה שלמה ולראות את היהודי שנכנס אליי הביתה, השלפר הזה שכל השנים לא עובד, עכשיו הוא בא אליי ולוקח את הפירות שלי, ובסוף השנה הוא אומר לי, מה העניינים? אולי תלווה לי כסף, הרי נכון שהבאת לי לפני שנה, אבל החוב הזה כבר כידוע נעלם. כן, אז בבקשה, תלווה לי פעם נוספת. ראיתי רעיון יפה מאוד בספר צרור המור. האמת זה פעם ראשונה שראיתי, הוא אומר דבר יפה מאוד. העולם אי אפשר להתקיים אל העניים עם עשירים. ובעניין השמיטה והיובל, רצה השם יתברך שיהיו שווים עניים ועשירים. דכתיב לך ולעבדך. וידוע כי העני כל ימיו מכאובים, ובכל עת עיניו נשואות לשמיים, וחייו תלויים לו מנגד, והעשיר כל ימיו בשמחה וטוב לבב. כן, העני כל הזמן בלחץ, הוא לא יודע מה הוא יאכל מחר. זה לא רק שהיום הוא אוכל רק לחם בלי מרגרינה, גם הוא לא יודע אם מחר יהיה לו אפילו את הלחם בלי המרגרינה. והעשיר יודע שמחר יהיה לו בדיוק כמו היום, אולי, אולי גם קצת יותר, אולי המניות יעלו. נכון שעכשיו הם ירדו, אבל יכול להיות שהם יעלו. כן, ממילא הוא לא שם לב לעני. לכן רצתה התורה להביא שנת השמיטה שאפילו עשיר עושה עיניו לשמיים. אומר מה אוכל, מי יודע מה יהיה? זה העניין של ביטחון. שימו לב, הראשונים מתייחסים לנושא של ביטחון. שנת השמיטה זה עניין של ביטחון, חינוך לביטחון. אדם לא זורע, מה נאכל בשנה השביעית? זה דברים ידועים, כל אחד מבין את זה, זה מופיע בראשונים. אבל בעצם יש פה עוד משהו. המצב הזה שאני דואג ואני לא יודע מה יהיה, נותן לי קצת פרספקטיבה להבין מה העניין של העני. ולכן אומר ספר צרור המור, שאם עכשיו אני מרגיש כמו אני, אז יש סיכוי שבשנה הבאה שאני אחזור לפירות שלי ולכל הדברים שלי, אני עדיין אזכור את העני. זאת אומרת, זה לא רק ששנת השמיטה, בשנת השמיטה יהיה לי ביטחון בקדוש ברוך הוא וכו', אני אזכור את העני גם אחר כך. כן, אני אזכור, הרי בשנה שעברה אני הייתי במצב שלו. זה סיפור מאוד מפורסם על הגביר הזה שהרב דפק לו בדלת בחורף, בשביל דפק לו בדלת ורצה להיכנס וזה, והמשרת אמר לו להיכנס, והוא אמר לו, הוא רוצה לדבר עם הגביר בחוץ. אז הגביר יוצא החוצה, והרב מתחיל להגיד לו, תראה, יש בעיה, יש עניים, אלא הם מצים להסקה וכו'. והגביר הזה שיושב בזה, הוא עם חוצה קצרה, אולי עם גופייה, אני לא יודע, הוא אומר לרב, בוא תיכנס פנימה, בוא נשתוב. לא נעים לו, הוא אומר, לא, אני חייב לדבר איתך פה, הוא מדבר, הוא מדבר, הוא מדבר. בסוף השיר אומר כן, 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 ואז הוא אומר לו, הרב, נו, עכשיו בוא ניכנס פנימה, נשתה איזה כוס תה חם להתחמם. אז הגביר שואל אותו, אז הרב שואל, סליחה, הגביר שואל אותו, נו, למה לא נכנסת קודם? הוא אומר, תראה, לדבר איתך על הסקה ועל הצורך של העניים בפנים, בתוך הבית, זה לא תוציא הרבה כסף. עכשיו היה לך טיפה קר, עמדת בפתח הבית עם החוצה הקצרה שלך, אז הרגשת מה זה אני. זה אומר ספר צרור המור, זה בדיוק העניין, עוד עניין מיוחד. פה אנחנו רואים עוד דבר יפה. המדרש של חז"ל, מדרש ידוע מאוד, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. השאלה המפורסמת, מה העניין שמיטה אצל הר סיני, נכון? כולם יודעים את השאלה הזאת. אומר רש"י מתורת כהנים, התורה אומרת לנו מה שמיטה תלותי הפרוטיה מסיני, אף כל המצוות. בסדר, למדנו כלל, אבל לכאורה היה אפשר לעשות משהו אחר. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, וקשרתם לאורך על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. הייתי שואל, מה העניין תפילין אצל הר סיני? הייתי אומר, מה תפילין תלותי הפרוטיה מסיני, אף כל המצוות. למה מצוות השמיטה נבחרה דווקא היא כמצווה שהיא תבטא את העניין של הר סיני? אומר השפת אמת וגם הפרי צדיק, אני אומר את זה בקצרה, אומרים רעיון פשוט, כי באמת המצווה הזאת היא מצווה שהיא מתאימה להר סיני, כי היא מצווה שכוללת בתוכה את הכל. היא כוללת בין אדם למקום, היא בבחינת אנוכי השם אלוקיך, היא בבחינת שבת. כן, כל הכופר בשבת כופר בכל התורה. מי שכופר בקדוש ברוך הוא ודאי כופר בכל התורה. שמיטה זה גם אנוכי השם אלוקיך, זה גם שבת, זה גם בין אדם לחברו, זה כולל הכל. לכן המצווה הזאת קיבלה את הייחוס, שלא שהיא בהר סיני, כולם בהר סיני, אבל היא קיבלה את הייחוס להיות כתובה שהיא בהר סיני, וממנה נלמד, ממנה נלמד לכל המצוות כולם. יש פה עוד הרבה רעיונות בנושא הזה. כמובן שנשאלת השאלה, נראית קצת מהאולימפוס הגבוה, אלא שאלה שמתבקשת, וזה שאף אחד לא שואל את זה, זה או בגלל נימוס או בגלל עייפות, כן? טוב, כל זה יפה מאוד, אבל אנחנו הרי יודעים שבשטח זה לא ככה, כן? גם החקלאים, מה שיעשו, מה שיעשו, אפילו בלי הנושא של יותר מחירה. כן, נגיד שאותם חקלאים אפילו ששומרים שבית כהלכתה, הם יעשו מה שהם יוכלו, ואוצר בית דין, והחקלאי יקבל את המשכורת שלו, ואנחנו נשלם תבינות כלים, נקווה שלא נשלם יותר מתמיד, ודאי לא נשלם הרבה פחות מתמיד, כן? אז מה כל העניין הזה של אז צריך להבין דבר אחד, וזה דבר כלל חשוב, שביעית בזמן הזה מדרבנן. כל המושג של דרבנן, מה זה בעצם דרבנן? שחכמים חייבו אותנו במצווה, הם אמרו לנו, אמנם התנאים לא מאפשרים לקיים מצווה מהתורה, אתה פטור, אין חיוב, אבל אנחנו רוצים להיות קשורים למצווה הזאת, להיות קשורים למצווה הזאת בבחינה שאם אנחנו נהיה קשורים עכשיו בצורה של דרבנן, אז בעזרת השם שיחזרו יובלות ושמיטים, כאשר רוב ישראל יהיו על אדמתם וכל אחד יהיה במקומו וכו', אז אנחנו נהיה קשורים למצווה ולא נגלה את אמריקה. אנחנו הרי כולנו יודעים, כל ודאי עולים חדשים, תרומות ומעשרות עד שמתרגלים, ושמיטה ודאי עד שמתרגלים, אי אפשר לקפוץ בבת אחת אל מצוות השמיטה בלי לעבור דרך הדרבנן. אז כמובן שהבבואה של המצוות השמיטה של היום היא כלום, היא חיוורת מאוד לעומת כל היסודות והרעיונות, ואולי אפילו אם אפשר לומר, זה לא נעים לומר, אולי זה טוב, כי אנחנו, מה פירוש זה טוב? זה לא טוב ששמיטה דרבנן, אבל בוא נאמר שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו כנראה איזה חסד, כי אם היה לנו מצוות שמיטה דאורייתא, היה לנו קשה, לחקלאים היה קשה, ובעלי החובות, לבנקים בטח היה קשה, סוגיה קשה מאוד לשמוט את כל החובות. יש לנו את הפרוסבול, פתרנו את הבעיות, נכון, עקפנו את המצווה מפה ומשם, יש עוקף שמיטה מימין ועוקף שמיטה משמאל, כל מיני עקיפות, אבל אנחנו מתייחסים לשמיטה, אנחנו לא מתעלמים ממנה. תכף אני מדבר קצת על הנושא הזה של העקיפה, צורת העקיפה. יש כל מיני, יש עקיפה על קו הפרדה וליד קו הפרדה וכו'. השאלה איך אתה עוקף, כן? טוב, יש עוד נקודה אחת, שזה נקודה שאני חושב, חשבתי עליה בזמן האחרון, שנקודה שאנחנו יכולים להרוויח משנת השמיטה, שבמפרשים, לא, אני חושב שלא, אני, לא, לא קשה לי להאמין שגיליתי את אמריקה, אבל בוא נאמר, הראשונים והאחרונים לא מתייחסים לעניין הזה. במצוות השמיטה נוכל לחזור דרך אגב, שכחתי כמובן עוד נקודה, מצוות השמיטה זה מצווה של ארץ ישראל, חוץ מבן אדם לחברו וכו', ברור שזה מבטא מאוד את הקשר לארץ ישראל, את קדושת ארץ ישראל וכו', דברים פשוטים, שוב, זה מצווה מיוחדת. יש למי ששומר שביעית ויש לו פירות עם קדושת שביעית, צריך לנהוג בהם בקדושה. לנהוג בהם בקדושה, אחד מהקשיים או לא קשיים, זה הנושא הזה של השאריות. אני חושב שאנחנו יכולים להרוויח משהו מהנושא הזה של השאריות. קודם כל, צריך להבין שני דברים. יש היום, אבל אולי נתחיל עם משהו אחר ואז נגיע לשאריות גם כן. בעצם, יש היום בעם ישראל שלושה מסלולי שמיטה. יש את המסלול של היתר המכירה, שאומר אנחנו מוכרים את הקרקעות, אנחנו יוצאים בהנחות, אני לא נכנס לסוגיה ההלכתית הזאת, שאחרי שהמכירה הזאת תפסה, ושגם לא היה בה איסור, ושהיא הועילה שיהיה מותר לעבוד. כל משפט שאני אומר, מה זה כל משפט? כל מילה שאני אומר, זה עצמו נתון במחלוקות גדולות, כן? א', שמותר למכור, ב', שהמכירה תפסה, ג', שהמכירה הועילה לזה שאפשר יהיה לעבוד בקרקע, וכמובן, וד' שאין בזה קדושת שביעית בפירות האלה, ובזה איסור ספיחים וכו'. זה גישה אחת. זו גישה שעוקפת את השמיטה לגמרי. היא בעצם אומרת, אני מוכר את הקרקע ואין מצוות שמיטה. יש את השיטה ההפוכה שאומרת, יש שמיטה, יש בעיה, אז מה, איך נפתור את הבעיה? נקנה פירות במקרה הטוב מארצות הברית, במקרה הפחות טוב מירדן, במקרה, לא, לפני כן, במקרה, לא יודע, כל אחד יגיד מה יותר טוב, במקרה הפחות טוב מירדן, במקרה עוד פחות טוב מאום אל-פחם, ובמקרה עוד פחות טוב מקלקיליה. כן, ועוד כהנה וכהנה. אפשר להוסיף? כן, אז פתרנו את הבעיה. המכנה המשותף, לכאורה זה שני דברים. זה אומר, ביתר מחירה מנדה חמשמי, זה לכאורה הפוך. זה אומר, אין שמיטה, והיהודים יכולים, מפתירים כדי השתקל, זה אומר, ודאי יש שמיטה, אין פתרון. המכנה המשותף, שאי אפשר לקרוא לזה שמירת שמיטה. אפשר לקרוא לגישה הזאת שעוקפת את השמיטה מימין, נגיד שנקרא לזה עקיפה מימין או משמאל, כל אחד, או מלמעלה או מלמטה, כן? איך שנקרא לזה, זה אומר שאני פשוט מצליח להתעלם מהשמיטה. נכון שאני לא עובר לשום איסור בהלכות שמיטה, בלי להיכנס לשאלה אם אני עובר לאיסורים אחרים, אבל על הלכות שמיטה אני לא עובר, אבל זו לא שמירת שמיטה. שמירת שמיטה, התורה אומרת לנו, והשביעית תשמטנה ותשתה ואכלו אביוני עמך. כן? זה המצווה של השמיטה. המצווה של השמיטה זה שהפירות יישארו כמה שיישארו, לפי היתרים והאפשרויות שאפשר לעבוד בהם, ואני לא נכנס כמובן לסוגיה ההלכתית הזאת, ואנחנו נאכל אותם בדיני קדושת שביעית. לכן זה גם מה שאנחנו בחרנו פה בישיבה בעזרת השם, כבר מוכר לדבר על זה, אבל ללכת במהלך הזה של מהלך של צר הארץ וכו', אני לא מרחיב בזה, וזה בעצם הנושא של שמירת שמיטה. אלה שמפחדים, מה הם אומרים? הם אומרים, מי יכול? קשה מאוד, כן? החקלאי קשה לו, נו, אבל צרכן גם קשה לו. מה קשה לו? קשה לו לשמור שביעית בבית, כי מה עם כל השאריות וכו'. עכשיו רבותיי, זה צריך כלל ידוע בהלכה. אתה יכול, איך אומר בעל המחבר ברחובות הלבבות, רחובות הלבבות, הוא אומר את זה, או מסילת ישרים, כן? בענייני של זהירות שלא ירבה להיזהר, כן? זאת אומרת, אדם שמקצינים יותר מדי נושא מסוים, אז הופכים אותו לבלתי ריאלי. וכשאתה הופך אותו לדבר שבלתי ניתן, הוא לא מעשי, אז אני חייב לברוח ממנו. כן? אז אם אני עצבני מאוד ואני שם כל פרי בתוך שקית, לכל שקית אני אהיה לשקית הזו, לפרי הזה לי שקית זו, אני לא יכול, כמה שקיות אני אוכל לשים בבית, לכל דבר יהיה לו שקית. אז אני אומר, עזוב אותי, תן לי, נקנה מערבים ונפתור את הבעיה, או מייבוא או משהו כזה. אני לא נכנס עכשיו לנושא ההלכתי, צריך ללמוד פה את ההלכה, בדיוק מה חייבים על פי דין ומה עידור, ומה, יש הבדל בין בית פרטי שאפשר יותר להחמיר ובין מוסד וכדומה. אבל אני אומר, אפשר דבר אחד שאנחנו יכולים להרוויח משנת השמיטה הזאת, ככה מהצד בקשיש מה שקוראים, וזה הנושא של היחס למוצר. אנחנו גדלים, כולנו גדלים במה שקוראים חברת השפע, אמנם כבר לפני 30 שנה קראו לזה חברת השפע, אבל כמובן שרק מוסיף והולך, כן? כל אחד שיש לו ילד יודע שאם הוא מקבל איזה פרי לבית הספר, לא כל אחד, אבל הרבה, בוא נאמר, מקבל פרי לבית הספר, והפרי הזה קצת, יש לו איזה קצת מקופץ באיזה מקום וזה, אז הילד במקרה הטוב מחזיר את הפרי הביתה, במקרה הפחות טוב הוא זורק אותו בזה, במקרה עוד יותר גרוע הוא אומר לאמא שהוא אכל אותו והוא גם זרק אותו, וכן על זה הדרך. כולנו מכירים את זה. עכשיו תשאל את הילד, בסדר, בשלמה החלק הפרובלמטי לא אכלת, אבל מה עם השלושת רבי הפרי הטוב? אז מה התשובה? כנראה אוי לרשע או לשכנו, אין תשובה כזאת, כן? אין סבלנות. היום אנחנו, יש לנו עניין של קלות דעת כלפי כל דבר, וזה קשור גם לנושא של הכלים החד פעמיים וכו'. עכשיו, אני יודע את כל המעלות של הכלים החד פעמיים, כן? אבל אנחנו התרגלנו בגלל הזול של דברים, יש לנו זילות בדברים, כן? זאת אומרת, צריך למצוא בזה שביל הזהב. לא מזמן קראתי על זקנה אחת שהתלוננה על הכלים החד פעמיים. היא אמרה, היא לא מבינה את הילדים שאתם משתמשים כל הזמן בכלים חד פעמיים, והרי כל כך קשה לשטוף אותם, הרבה יותר נוח עם הכלים הרגילים, כן? אז זה, אני לא אמרתי לעשות ככה, אבל בעיקר באוכל. אפשר את השאריות האלה, יש פה, אני לא נכנס לסוגיה הלכתית אפילו. כן בל תשחית, לא בל תשחית. נגיד שאין פה בל תשחית על פי דין, אתה שם את זה. אבל זה לא דרך. לא דרך לקחת ולזרוק, כן? אני אומר, גם פה את שביל הזהב, ויכול להיות ששנת השמיטה תעזור לנו, כמו שאומר צרור המור, גם לשנים הבאות. קצת יותר כבוד לאוכל, וכמובן, כבוד לאוכל זה כבוד למי שנותן את האוכל. זה הרי פשוט, כן? לקחת את המתנות של הקדוש ברוך הוא קצת את העניין הזה של זהו. כולנו מתקלקלים, אני יודע, הילדים שלי הזכירו לי שלפני כך וכך שנים אני הייתי אומר להם להחזיר את השקית של עם קיבוץ סנדוויץ', אז אם השקית נשארה, אם השקית ניילון נשארה נקייה, אז תחזיר אותה שנשתמש באותה. והיום אני כבר ודאי מן דחר שמי ממזכיר ומי וכו'. טוב, אז כולנו זה, אבל אני אומר, זה דבר שאולי באמת כדאי לנו לחזור לה. בכל אופן, נחזור לענייננו ונשתדל לסיים. למדנו את העניין הזה של מצוות השמיטה, את הערך של המצווה. גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו, אמונה בקדוש ברוך הוא, ביטחון בקדוש, אמונה, כן? ידיעה שכלי הארץ, התורה אומרת את זה, אכלו אביוני עמך, היחס לעני, כן? היחס לעני שיכול להתמיד אחר כך במשך השנים הבאות, כמובן הנושא של קדושת ארץ ישראל והחשיבות של ארץ ישראל שבה אנחנו מקיימים את כל המצוות המיוחדות האלה, ומתוך כל המצוות האלה אנחנו זוכים בעזרת השם נזכה באמת לקיים, שאיך שאומר הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, שכאשר מלך המשיח מגיע חוזרים יובלות ושמיטים. חזרת יובלות ושמיטין זה ביטוי של גאולה. למה? כי אנחנו חוזרים לערכים האמיתיים שלנו, וגם מצליחים קצת להשתחרר מכל השליטה הזאת שאנחנו כל הזמן חיים איתה, ואז חוזרים יובלות ושמיטין, וזה חוזרים מגיעים לגאולה שלמה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשמור שמיטה כהלכתה, שמיטה דרבנן, ועוד יותר מזה שמיטה תורייתא, ונזכה לשנה טובה ולגאולה שלמה ולחתימה טובה בתוך כלל ישראל. אמן.